אני מבקש היום בשיחה להתייחס לשלושה נושאים. מתחילים את שלושת ימי ההגבלה, ההכנה הגדולה לקראת החתונה הגדולה של כנסת ישראל עם ריבונו של עולם. אדם צריך להרגיש כל שנה בשבועות שהוא מקבל את התורה מחדש. שבועות מוגדר בגמרא, ונסביר ונלבן את העניין, כיום דין. יום דין למה? איך אנחנו מנצלים את הימים האחרונים להתכונן היטב לקבלת התורה. נושא הראשון, מה אנחנו יכולים ללמוד מפרשת השבוע לדרכי קניין תורה, יהיה הנושא השני. ועוד כמה ימים אחרי שבועות אנחנו נפרדים מבני החוץ לארץ שלמדו פה בבית המדרש שנה, שנתיים, שלוש. מה המסרים בשני הנושאים הראשונים שהם צריכים לקחת איתם לאותו בן הזמן עם ארוך, לאותו שילוב של תורה וחיים? אומרת הגמרא במגילה למד א' עמוד ב', כאשר עזרא תיקן את קריאת התורה, עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים, פרשת בחוקותיי שקראנו את הקללות. עזרא תיקן בכוונה שיקראו את הקללות האלו קודם חג השבועות, קודם עצרת, ושבמשנה תורה ואת הקללות שנמצאות בסוף ספר דברים קודם ראש השנה. מה היא טעמה? אמר אביי ואיתם הריש לקיש, כדי שתכלה השנה ותלינותיה. שואלת הגמרא, בשלמה הכללות של ספר דברים במשנה תורה אני מבין? יש לאדם יום דין, ראש השנה, אז הוא חייב שתכלה שנה וכללותיה, והכללות שנמצאות בספר דברים יגרמו לו לחזור בתשובה. אלא הכללות שבספר ויקרא, סוף פרשת בחוקותיי, אתו עצרת ראש השנה? עונה הגמרא, אין עצרת נמי ראש השנה היא דתנן ובעצרת על פירות העילה. אז למה קוראים את הקללות של פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות? כי חג השבועות הוא יום דין על הפירות, ולכן צריך לקרוא את הקללות קודם. וכמובן שהגמרא הזאת דורשת ביוריו. אם היום דינו לאדם כמו ראש השנה, אז אני מבין מדוע קוראים את הקללות קודם, כדי שאדם ישפר את מעשיו, יחזור בתשובה, יזכה ביום הדין. אבל הפירות לא שומעים את הקללות. מה העניין לקרוא את הקללות בגלל שיש יום דין על הפירות? נסביר את הדברים לפי ההסבר של הפרי צדיק. אבל נראה קודם את הגמרא בראש השנה ט"ז. אומר רב יהודה, ומפני מה אמרה התורה הביאו שתי הלחם בעצרת? למה יש דין שצריך להביא שתי לחם בחג השבועות? מפני שעצרת זמן פירות האילנו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם כדי שיתברכו לכם פירות האילן. גם זו גמרא שלא מובנת ההסבר. אתה רוצה שיתברכו פירות האילן, תגיד שיביאו ביקורים, שיביאו פירות האילן. אבל מה הרעיון שמביאים את שתי הלחם כדי שיתברכו פירות האילן? רש"י כבר רואה את הקושי, ואומר רש"י בגמרא בראש השנה, ואני שמעתי דרב יהודה לטעמי דאז לי כמאן דאמר בסנהדרין, עץ שאכל אדם הראשון חיטה איתה. אתה יודע למה מביאים את שתי הלחם בשבועות? כי העץ שאכל אדם הראשון הוא היה מחיטה. אז מה הקשר? איך זה עונה לנו? איך זה מסביר לנו? למה שתי הלחם הם הברכה לדין לפירות? מסביר את הדברים הפריצדיק, ובמילים אחרות נפש החיים. ואני מבקש לפי היסוד הזה להסביר את המהות של חג השבועות, ומה יום הדין שיש בחג השבועות, וממה אנחנו צריכים להתכונן. אומר הפריצדיק, ופרש רשי, דרבידא לתמי דאמר עת שאכל אדם הראשון חיטה איתה, היינו דקודם החטא הייתה החיטה גם כן כמו פרי העץ, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שאמרו עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות. כלומר לפני החטא, אז גם הלחם לא היה צריך לקצור ולזרוע ולעשות את כל מלאכות האילה, אלא היה לחמניות על העץ, תלשת ואכלת. וכן היה קודם פגם החיטה, קודם הפגם החיטה הייתה מוכנת למאכל אדם ככל הפירות, רק אחר כך נתקלקל בזעת הפכה ולש ואפה. ובעצרת שהוא זמן מתן תורה היה ראוי להיות התיקון כמו קודם הקלקול. אמרו התורה הביאו לפני שתי הלחם שהתברכו פירות האילה. מסביר את הדברים הפריצדיק, מסביר את הדברים רב חיים מוולוז'ה. לפני החטא גם החיטה הייתה פרי, והאדם לא היה צריך בכלל לתרוח. תחשבו מה זה מלאכת הפת, זריעה וקצירה וחרישה ותחינה. ולפני חטא אדם הראשון לא היה עמל בדברים הפיזיים, האוכל של האדם כולו, כולל הלחם, היה מוכן על העץ והיה לוקח. מה היה המצב של האדם הראשון לפני החטא? היה טוב והיה רע, והרע היה חיצוני מן האדם, והכל היה ברור. הוא לא היה נזקק לזעת הפך התוך הלחם, הוא לא היה נזקק לעבוד עבודה ולהתאמץ ודרך הכוחות שלו להבין מה טוב ומה רע, אלא הוא ידע מראש, הכל היה ברור לו, נהיר לו, ולכן לא היה זקוקים לעמל, לא היה זקוקים לזעת הפך התוך הלחם. אומר נפש החי, וזה היה קודם החטא, לא היה כלול אז מכל עולמו וכוחות הקדושה לבד, ולא מכוחות הרע. הרע היה חיצוני לאדם, אבל בפנים היה רק טוב כמו מלאכים. מה קרה אחרי החטא? הרע נכנס לתוך האדם, אבל אחר החטא נכללו ונתערבו בו גם כוחות הטומאה והרע, והאדם חי בבלבול של טוב ורע, ולכן הוא נזקק לעמל, נזקק לעבודה, שדרך זה הוא לאט לאט יברר לעצמו. אתה יודע מה הכוונה ששבועות הוא חג הפירות? עצרת נידונים על פירות האילן, זה לא דין על הפירות, זה דין על האדם. שואלים את האדם, האם הדברים ברורים לך? האם יש לך דרך? האם אתה נמצא במצב של אחר החטא או לפני החטא? אילו דברים ברורים לך ואילו דברים לא ברורים לך? האם העובדה שאתה נמצא פה לקדש שם שמיים, להיות שליח השם, להיות שגריר השם, האם זה ברור לך? האם החובה לעמול בתורה ברורה לך? לקדש שם שמיים. אם ניקח את הנקודה בחירה של הרב דסלר, שיש דברים שאדם עושה אוטומטית טוב, יש דברים שהוא נמצא במאבק ובקונפליקט, ויש דברים שהוא עושה רע. איפה נקודת הבחירה שלך? כמה דברים הם ברורים? האם אתה חי בבלבול או לא בבלבול? במיקוד. לאור זה, האדם יקבל את העולם הזה שלו או בתור פרי או בתור עבודת האדמה. בבחינת מי שמקבל עול תורה, מסירים ממנו עול דרך ארץ. מטרת העולם הזה היא לעזור לאדם בתפקיד שלו, בשליחות שלו. רב שמעון שקול מדבר על זה בהקדמה. אם האדם יש לו שליחות ברורה, דברים ברורים, אז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו לקיים את הדבר. ממילא יקבל את העולם הזה שלו כמו פרי. אבל אם האדם חי בבלבול, לא ברור לו, אז הוא לא יקבל את הדברים. ולכן ראש השבועות הוא לא יום דין על הפירות, הוא יום דין על האדם. בני ישראל במתן תורה חזרו לשלב שלפני החטא, והיו בשלב הזה ממתן תורה ועד חטא העגל. וכשאנחנו מדברים שאנחנו צריכים לקבל את התורה, אנחנו צריכים גם כן להיות במצב שלפני החטא. זו ההכנה שאנחנו צריכים לעשות בימים האחרונים של ימי ההגבלה. לבדוק מה ברור לנו, האם יש לנו סדר עדיפויות ברור בחיים? האם ברור בסדר עדיפויות איפה נמצא תורה? מדרש אומר, למה ניתנה התורה במדבר? אומר המדרש, שני מדרשים שסותרים אחד את השני, והשפת אמת כבר מדבר על הסתירה בין שני המדרשים. מדרש אחד אומר, התורה ניתנה במדבר, כי לגור במדבר לא עולה כסף, חינם, זה לא כמו מלון שצריך לשלם. כך גם התורה, כל מי שרוצה יכול לקבל אותה, לא צריך לשלם מחיר. ואילו המדרש השני אומר, למה ניתנה התורה במדבר? מדבר זה הפקר, אין לגז'רי, אין מותרות, קשה, צום, רוצים מים, רוצים אוכל, אין כלום. כך גם מי שרוצה תורה צריך להפקיר עצמו, לשיות חיי הפקר. אומר השפת אמת, אני לא מבין. מדרש אחד אומר לא משלמים מחירים, זה בחינם. מדרש שני אומר כן משלמים מחירים. אומר השפת אמת, השאלה היא אם אתה רוצה לדעת תורה או לקנות תורה. אם אתה רוצה רק לדעת, אבל בעצם זה לא ישפיע עליך, זה לא ישנה אותך, זה לא יהפך להיות חלק ממך, לאפשר לקבל גם בלי מחירים. אם אתה רוצה לקנות תורה, אם אתה רוצה שהתורה תהיה אצלך מעיין המתגבר, תקרין תורה, תחיה תורה, אי אפשר לעשות את הדבר הזה בלי מחירים. אדם צריך לעשות לעצמו סדר עדיפויות. יום ירושלים בכותל פגשתי את אחד מבוגרי הישיבה, הגיע לכותל, אמר לי הרב, אני מבקש שתגיד בשיחה, אנשים חושבים שלבחור זה בין רע לטוב, אבל יש גם בחירות בין טוב לטוב, ואדם שאין לו סדר עדיפויות ברור לא יודע לבחור בין טוב לטוב. כשכתוב שתלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה כנגד כולם זה לא רק נגד דברים רעים אלא זה גם נגד דברים טובים ואדם צריך לחנך את עצמו להיות במצב של קודם החטא כשמובן לו לא רק בין טוב לרע אלא כשמובן לו גם בין טוב לטוב כשיש לו סדר עדיפויות ברור מה יותר חשוב ממה הרבה מאוד מהבחירות שלנו בחיים לא יהיו בחירות של טוב ורע אלא יהיו בחירות של טוב וטוב ששני ערכים מצוינים שמתנגשים אחד בשני אדם רוצה להתנדב ושואל את עצמו להתנדב או ללמוד תורה זה שני ערכים מצוינים שחשובים וחשוב לדעת מתי הזמן לזה מתי הזמן לזה זה היה המצב של האדם הראשון לפני החטא כשהכל היה ברור אז לא היה ברור רק טוב ורע היה ברור טוב וטוב זה מה שאומר השפת אמת אם אדם רוצה לקנות תורה אז הוא צריך לשים את עצמו כהפקר ולוותר גם על דברים טובים במיון הנכון וזה מה שאדם צריך להכין את עצמו שאנחנו נגיע לשבועות שנהיה במסגרת הזאת של קודם חטא של דברים ברורים זה הכוונה של נעשה ונשמע זה הכוונה של הגמרא שכשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע אז הם היו מי גילה לבני רזה שמלאכי השרת משתמשים בו מלאך לא חי בבלבול למלאך אין שני יצרים בני ישראל שאמרו נעשה ונשמע לא חיו בבלבול גם אנחנו שמגיעים ליום הגדול הזה צריכים להכין את עצמנו לא לחיות בבלבול ויש כמה דברים בפרשה עצמה שעוזרים לנו נותנים לנו את הכבישים את הדרכים איך לא לחיות בבלבול דבר ראשון קודם מופיע כהת ולאחר מכן מופיע גרשום למרות שהוא הבכור אומר המדרש הדה הוא דכתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה אם היה ממזר תלמיד חכם הוא קודם לכהן גדול למארץ מה הטעמה יקרה היא מפנינים אפילו מזה שהוא נכנס לפני ולפנים אתה יודע למה כהת מופיע קודם למרות שהוא לא הבכור בגלל שכהת נושא את הארון וכל מה שקשור לתורה קודם ולכן תלמיד חכם אפילו ממזר קודם לכהן גדול למארץ אומר רב שלום מספדרון בשיחותיו כלומר שאם אדם יש לו חולה בזמן שבית המקדש קיים והוא רוצה שמישהו יתפלל עליו הוא שואל את עצמו למי לבקש אז עדיף שיבקש מממזר תלמיד חכם מאשר שיבקש מכהן גדול למארץ וזה יקרה עם מפנינים הוא אומר רב שלום מסבדרון למה המדרש לא לומד את הפסוק כפשוטו שתורה יותר יקרה מפנינים למה הכוונה היא שהיא יותר יקרה אפילו ממישהו נכנס לפני ולפנים וזה הכוונה פנינים כהן גדול שנכנס לפני ולפנים אומר רב שלום מסבדרון זה שהיא יותר יקרה מפנינים זה פשיטה זה ברור לא צריך לזה פסוק זה כמו שברור שיהלום אמיתי יותר טוב מיהלום מזויף אפילו אם הוא גדול לכן חזל דרשו את זה שהכוונה היא לפני ולפנים מי שנכנס לפני ולפנים כי מי שלא זה פשוט זה ברור זה פשיטה שיקרה עם מפנינים לא צריך פסוק הזה אדם צריך לחנך את עצמו שתורה יקרה מפנינים. וזה לא פשוט. לפנינים, לעולם הזה, יש את הכוח שלו. כוח המשיכה שלו. ואנחנו צריכים לחנך את עצמנו מהו לימוד התורה. אני פונה פה לכל הבני חוץ לארץ, שבעוד כמה ימים עוזבים את הישיבה. אם האדם לא יחנך את עצמו בבין הזמנים, שאין יום בלי תורה, שיקרה היא מפנינים, אז הוא לא יהיה מוכן גם לחיים עצמם. האדם בבין הזמנים רוצה לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל האדם צריך לדעת שהוא צריך להיות בבחינה של האדם הראשון קודם החטא. ויש דברים שצריכים להיות ברורים לו כשמש. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו, שאי אפשר ליצור קשר מלא עם ריבונו של עולם בלי תלמוד תורה. ותלמוד תורה צריך להיות יומיומי. אין יום בלי תורה. כבר אמרתי פעם, ואני חוזר על הדבר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא לתלמוד תורה מזון רוחני, אוכל רוחני. כמו שאדם אוכל כל יום, האדם צריך לדעת שהוא לא יכול להיות בלי תלמוד תורה כל יום, רציני, מסיבי, חזק. זה הלימוד הראשון מהפרשה שלנו, איך האדם מגיע להיות בבחינת אדם הראשון קודם החטא. כשאדם לומד תורה בעומק, אז הנשמה שלו גדלה, ואז שאלות שהיו קשות לו בעולם, בהבנת העולם, מתבררות לו. אז אדם לא יגיד לעצמו, טוב, אני קודם יהיה בחינת האדם הראשון קודם אחר, אחר כך אני אעסוק בעמל התורה. אלא הפוך, עמל התורה מביא את האדם להיות בבחינה הזו של האדם הראשון קודם אחר. ולכן כשאנחנו נמצאים ערב שבועות, אדם צריך לקבל על עצמו, כל בחור פה בישיבה צריך לקבל על עצמו, אני מקבל על עצמי שאין יום שאני לא אעסוק בתורה בעמקות, בשמחה, בהתלהבות. זה מה שהמדרש בא ללמדנו, יקריי מפנינים. נקודה מספר 1. נקודה מספר 2. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו בוחנים כל מיני דברים בשאלה מותר, אסור. אבל אחד השאלות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, יש דברים שמותרים, אבל עדיין יש להם מחיר נפשי. עדיין הם גורמים לאדם להפסיד רגישות. גמרא בסוטה אומרת, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הייתי חושב פשט הגמרא, מי שחש בשלום רואה את החטא, רואה את הניוף, אז כדי לאזן את עצמו הוא צריך להזיר את עצמו מן היין. אבל אומר רש"י, מה זה קלקולה? בניבולה, בבושתה שמנבלים אותה. אומר רש"י, אתה יודע מה הכוונה? מי שבא לבית המקדש, בא להקריב קורבן, והוא רואה את הסוטה הזו שותה מן המים. עצם זה שהוא ראה סוטה בבית המקדש אחרי הנחשדת, זה כבר צריך לגרום לו להזיר עצמו מן היין. עצם זה שהוא התעסק בנושא, עצם זה שהוא חשב על הנושא הזה סוטה, הוא כבר לא סנסיטיביטי, הוא כבר איבד רגישות. ולכן הוא חייב להזיר עצמו מן היין. קל מאוד מחוץ לישיבה לאבד רגישות. והעיבוד רגישות הזה יוצר בלבול, מביא אותנו בחזרה חזק לאדם הראשון אחרי החטא. אדם הראשון לפני החטא יש לו רגישות, מבין. הרב דסלר כותב בספרו למה יד העדים תהיה בו בראשונה, למה מי שמחלל שבת, מי שחייב סקילה, למה העדים שהתרו בו, למה דווקא הם הורגים אותו? כותב הרב דסלר, הם שראו את החטא בחטאו, הם שהתרו בו ושמעו אותו אומר אף על פי כן, הדווקיות שלו, הם זקוקים לסייג מחודש מן העבירה. עצם זה שהם ראו את העבירה הזאת, זה גורם להם לרדת בעירת שמיים. ולכן בביצוע גזר הדין שמוצאים לפועל, הם צריכים לתקן את הפגם שנוצר. לא לאבד רגישות. להיות רגיש לכל דבר שהוא לא של תורה. חשוב לנו מאוד, ולזה אנחנו מחנכים פה בבית המדרש, לקרב כל אדם שאינו של תורה. ודאי שאנחנו נגד כל אותם הפגנות שעושים מחללי שבת ועושים כל מיני דברים שלא מקובלים, אבל חשוב שלא בגלל האהבה הזאת, לא בגלל זה שאנחנו לא מוחים, האדם יפסיד, יאבד את הרגישות כשהוא רואה חילול השם, כשהוא רואה נוסעים בשבת. צריך להיות הרבה מאוד אהבה, אבל אסור שהאהבה הזו תגרום לקהות חושים. כי אם אנחנו שואלים איך אדם נהיה מבולבל, אז כשיש לו קהות חושים הוא נהיה מבולבל. תראו מה כתוב על יצחק ורבקה. ויהי עשה בן 40 שנה ויקח אישה, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. כן? עשה מתחתן עם נשים שעובדות עבודה זרה, וזה למורת רוח ליצחק ולרבקה. למה יצחק רשום ראשון? אומר המדרש, אלה על ידי שהייתה רבקה בת כמורים, לא הייתה מקפדת על תינופת עבודה זרה. אבל יצחק שהיה בן קדושים היה מקפיד על תינופת עבודה זרה, לפיכך יצחק נמצא תחילה. לשניהם הפריע שעשיו מתחתן עם נשים שעובדות עבודה זרה, אבל בגלל שרבקה בגיל 3 ראתה שעובדים עבודה זרה, למרות שהיא הפסיקה מאידיאולוגיה, אבל עצם זה שהיא ראתה את זה, זה גרם לקהות חושים, זה גרם שפחות הפריע לה מאשר יצחק שגדל בבית של אברהם. מה זה אומר על התפקיד שלנו להיות מחנכים, להיות בעזרת השם אבות לילדים? כמה האווירה שנשרה בבית היא זו שתגרום לשאלה איזה רגישות תהיה לבן, איזה נקודת בחירה תהיה לו. כמה חשוב שנגיע באמת לאותה מדרגה של האדם הראשון קודם החטא, שנעשה ונשמע, כשיש סולם עדיפויות ברור, כשיש סולם רגישויות ברור, כשברורים הדברים. לכן אני קורא כאן מעל הבמה הזאת, שבימים שנותר לנו עד מתן תורה, שיהיה עמל תורה גדול, כולל סדרי מוסר, כולל סדרי מחשבה, סדרי אמונה, שאדם יברר לעצמו את הדברים, שאדם יבין מה זה תורה רחבה. גמרא בנדרים אומרת, למה נזיר נענש שהוא צריך להביא קורבן חטא אם באמצע הוא להפסיק את הנזירות שלו, וכי באיזה חטא חטא אלא שצייר עצמו מן היין. הוא לא הבין שגם לעולם הזה יש תפקיד אם הוא נעשה בקידוש החומר. שהוא תפס את התורה בצמצום ולא ברחבות. וכשאדם תופס את התורה בצמצום ולא ברחבות, גם זה חטא. גם אז הוא לא יכול להגיע למדרגה של האדם הראשון קודם החטא. אם נסכם את הדברים, בני ישראל במתן תורה הגיעו למדרגה של אדם הראשון קודם החטא, כשהכל ברור להם, סדר עדיפויות ברור, מה חשוב יותר ממה, במה משקיעים יותר ומה משקיעים פחות. למרות שלפנינים יש את הערך שלהם, את הסנבור שלהם, אבל הם יודעים שתורה יקרה יותר מפנינים, ולכן לא כמו כל האומות שלא מקבלים, כמו המדרש, לא מקבלים את התורה כי זה מגביל את האדם. הם מבינים שהתורה מעשירה את האדם, מפתחת את האדם, מביאה את האדם להבנה שהנשמה שבו היא העיקר, וזה החובה שלנו להגיע בחג השבועות הזה. ודיברנו לא רק על היעד, אלא דיברנו בעיקר על שלושה כבישים, איך להגיע לזה. עמל התורה, לא לאבד רגישות. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, כמה לפתוח, כמה לסגור. עצם זה שאדם רואה סוטה במקדש, הוא ודאי לא עובר עבירה. לכן אמרנו שדברים לא נמדדים רק בפן ההלכתי. הוא לא עובר עבירה, אבל הוא מאבד רגישות, ולכן יזיר עצמו מן היעד. ונקודה שלישית, לראות את הדברים, את התורה ברחבות, לראות איך העולם הזה לא עומד מול תורה, אלא התפקיד שלנו הוא לקדש את החומר. זה מה שהנזיר לא מבין, ולהפוך את החומר, להפך להיות חלק מתורה. זה חלק מיקריי מפנינים, להבין את הרחבות, את הגדלות של תורה, לחיות חיי תורה בגדלות. אם באמת ניקח את שלושת הכבישים האלו ונעסוק בהם בהתמדה, בעקביות, במחשבה מרובה לקראת החג, נגיע גם אנחנו לאותה מדרגה שלפני החטא. שלא הכוונה שאין שום שאלה, כמו שהרב דסר כותב, כל אדם יש לו נקודת בחירה, אבל השאלה איפה היא נמצאת, האם היא בשאלות היסוד או האם היא למעלה למעלה. ונזכה גם אנחנו להגיע לאותו רז שנאמר למלאכים, גיבורי כוח, נגיע גם אנחנו לאותו רז של נעשה ונשמע.